טוב, התחלתי בסוף הפעם הקודמת, התחלתי בסוף הפעם הקודמת לסכם או לסרטט את מפת האפשרויות ביחס בין הלכה למוסר. לפני שאני אחזור לנקודה הזאת, אולי עוד הקדמה קצרה שתשלים את התמונה ואז יותר נוח יהיה להמשיך. כשדיברנו על המוסר, אז תיארתי את התפיסה הקנטיאנית שאני גם מאוד מזדהה איתה. לא רק שאני מזדהה איתה, אני לא חושב שאפשרי תפיסה אחרת. שבעצם בבסיס המוסריות ניצבת המחויבות לצו. יש איזשהו צו קטגורי, והמעשה המוסרי מוגדר כמעשה שנעשה מתוך מחויבות לצו, או כניעה לצו, או איך שתקראו לזה, כבוד לצו, קאנט קורא לזה הכבוד לצו. ודיברנו קצת על, 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 על המעמד של הציווי, ושבלי זה בעצם לדברים אין משמעות, אם אתה עושה את הדברים סתם כי נעים לך לעשות אותם, זה לא עשייה מוסרית. זה אדם נחמד, זה אדם טוב ואדם נעים, אבל זאת לא עשייה מוסרית. כל המהלך הזה שדיברתי שם על המוסר, ואני לא אחזור עליו עכשיו שוב, לדעתי קיים גם בהקשר ההלכתי. אותו מבנה בדיוק, זאת אומרת, המבנה הקנטיאני שאומר שבבסיס הדברים מונח הציווי, ומי שעושה את זה לא מתוך ציווי, בעצם אין למעשה שלו ערך דתי, בדיוק כמו שמי שלא עושה את זה מתוך הכבוד לצו, אין למעשה שלו ערך מוסרי, בהקשר של כאן, אז ההקשר הדתי בנוי, נדמה לי בדיוק באותה צורה, לכן המקבילה למשל התלה של אמנון יצחק, כן, אותו אחד שעושה את הדברים סתם כי אין לו סיבה לעשות אחרת, ככה הוא מרגיש, אז זה מה שהוא עושה, לא מתוך איזושהי מחויבות או אידיאולוגיה מוסרית, המקבילה לזה זה נקרא לזה אחד העם. כן, הדתיות האחד העמית שאומרת, לא דתיות, אלא שמירת ההלכה, האחד העמית, שאין לה דבר עם דתיות, זה בעצם איזושהי תפיסה שאומרת שצריך לשמור את ההלכה, ונגיד אפילו לצורך הדיון על כל פרטיה ודקדוקיה, כי אני רוצה להיות מחובר ללאום, למסורת שלנו, לדורות הקודמים וכולי, אבל לא בלי להכיר בקיומו של צו או במחויבות שלי לצו שניתן בסיני. אז מה שאמרתי בהקשר המוסרי, אני אומר גם בהקשר הדתי. זאת אומרת, עשייה דתית עניינה בעצם עשייה מתוך ציווי. הקורונה, יש פה כל מיני רעשים. כן, אוקיי. העיקרון שאמרתי בהקשר המוסרי, נכון, אני חושב, גם בהקשר הדתי, ובעצם הצו הזה משקף את אותו עקרון ערך שעליו דיברתי בפעם הקודמת, שחייב להיות בבסיס קבלת המערכת. זאת אומרת, אני מקבל את המערכת המוסרית מכוח הצו, בעיניי רק האלוקי, היא לא יכול להיות מקור אחר לצו הזה, אבל צו של איזשהו גורם חיצוני שנותן תוקף למערכת הזאת. אותו דבר ביחס למערכת הדתית, במערכת ההלכתית נקרא לזה, ההלכות דרבנן, דיברנו על זה שאולי זה יוצא מילות אסור שהוא צו דאורייטה, אבל ההלכות דאורייטה גם הן צריכות איזשהו עיקרון שנמצא מחוץ למערכת ההלכתית, שנותן לה תוקף. העיקרון הזה זה המחויבות לצו האלוקי. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו את המצוות, אז המחויבות לצו האלוקי היא זו שעומדת בבסיס המחויבות לעולם ההלכתי. כך שיש מקבילות מלאה, אני חושב, בין העולם המוסרי לבין העולם ההלכתי, וזה מחזיר אותנו לכל מה שדיברתי בהקשר של מחויבות כפולה. ברגע שאני מחויבות, מחויב גם למוסר וגם להלכה, אז כל המנגנונים נשארים, שני העקרונות, לא יודע אם שניהם בעצם, העיקרון הדתי הוא עיקרון גורף, העיקרון המוסרי לדעתי הוא עיקרון פרטני, זאת אומרת כל עיקרון מוסרי, כל ערך מוסרי, נבחן בפני עצמו, פשוט כדי להגדיר אותו כערך מוסרי. אפשר להגיד שאני מחויב באופן כללי לצווי המוסר בלי להיכנס לפרטים, אבל זאת אמירה ריקה מתוכן, כי בסוף בסוף כשיהיה צו מסוים שהוא לא נראה לי, אז אני אכריז שהוא פשוט לא צו מוסרי. אז אין לזה תוכן אמיתי להגיד שאני מחויב לצו המוסרי בלי לבדוק מה הוא אומר, בלנקו. מה פתאום? אני בודק כל ערך וערך כדי לראות האם הוא באמת מוסרי או לא. לעומת זאת, בהקשר הדתי יש איזו משמעות להבדלה בין עקרון ערך גורף לעקרון ערך פרטני, כי שם אני יכול להיות מחויב לצו השם באמת בלי לדעת מה הוא אומר. ואחרי זה אני פתאום מגלה מה הוא אומר, אני יכול לקבל מכה בפרצוף. זאת אומרת, זה משהו שמאוד לא נראה לי, אני מאוד לא מזדהה איתו, אבל אני מחויב לצו האלוקי בלנקו, בלי קשר למה שהוא אומר. אז פה אני חושב שישנה משמעות הרבה יותר ברורה להבדל בין צו גורף לצו פרטני. ברגע שיש אחת משתי המערכות שמבוססת על צו גורף, במקרה הזה המערכת ההלכתית או הדתית, אז יכולה להיות קיימת המחויבות הכפולה, גם למערכת המוסרית וגם למערכת ההלכתית. עד כאן זה הייתה ההקדמה. עכשיו אני חוזר לסיכום שאותו עשיתי בפעם הקודמת, אבל אני אעשה אותו קצת ביתר פירוט, ואז ניכנס קצת למקורות. אז ככה, הגישות העקרוניות לגבי היחס בין הלכה לבין מוסר, אמרתי שלרב קוק בדרך כלל מייחסים את התפיסה שהכל מוסר. זאת אומרת, בעצם לא רק שלא תיתכן סתירה בין הלכה לבין מוסר, אלא הרב קוק בכמה וכמה מקומות שאני ראיתי, בתור מישהו שלא מומחה לכתביו, אבל גם אני כבר נתקלתי בדי הרבה מקומות שהוא כותב את זה, שלא רק שאין סתירה בין הלכה לבין מוסר, יש זהות. זאת אומרת, המטרה של ההלכה היא אך ורק מוסר. זאת אומרת, ההלכה זה הדרך האולטימטיבית להגיע לחברה ולאדם המוסרי השלם. אין לה הלכה מטרות אחרות. זאת אומרת, זה, מבחינתו המוסר זה המטרה. לכן, להגיד שאין, לא יכולה להיות סתירה בין ההלכה לבין מוסר, זאת אמירה חלשה, יחס לרב קוק. לא יכולה להיות סתירה, זה חלש, זאת זהות. זה ברור שלא תיתכן סתירה, כי כל מה, לא יכולה להיות אפילו זרות. תחשבו, יכול שלא יכולה להיות סתירה. אבל אולי יכולים להיות ערכים הלכתיים שלא באים להשיג מטרות מוסריות, אלא מטרות אחרות. והרב קוק נראה שגם את זה הוא לא מקבל. לא רק סתירה לא תיתכן, גם זרות לא תיתכן. או א-מוסריות, לא רק אנטי-מוסריות לא יכולה להיות בהלכה, אלא גם א-מוסריות לא יכולה להיות בהלכה. ההלכה כולה שואפת למטרות מוסריות. רואים את זה בהרבה מקומות בכתביו. יש מקור אחד מעניין, טוב, עוד רגע בעצם אני אחזור לזה. כנגד זה, אמרתי שמייחסים לחזון איש, אני לא חושב שהייחוס הזה נכון, אבל אני משתמש בו רק כדי שיהיה לנו שם לתפיסה המנוגדת, וזאת התפיסה שאומרת עליונות מוחלטת של ההלכה. כשאנחנו מדברים על העליונות, אנחנו כמובן מניחים שאין זהות בין הלכה לבין מוסר, וגם אם אתה מחויב למוסר, וזאת שאלה שאפשר לדון עליה, אבל ברור שבכל מצב של קונפליקט ההלכה תגבר. יכול להיות שאפילו מי שיהיה חזון איש קיצוני בהקשר הזה, אז תגיד, מה זה מוסר? זאת קטגוריה אתאיסטית. כמו שאומר ליבוביץ', אני בכלל לא מחויב לה. אני כאדם דתי מחויב רק לצו השם. המוסר לא מעניין אותי. יכולה להיות גם תפיסה כזאת תחת הכותרת של החזון איש, אבל גם אם לא, גם אם אני כן מחויב למוסר, ברור שכשהוא עומד מול ההלכה אין קונפליקט. ההלכה גוברת. זה, לכן, במובן הזה, זה נראה די ברור בדברי החזון איש. אני אומר שככה מייחסים לו, אפילו את הניסוח המתון הזה, לדעתי הוא לא מדויק. אפילו את זה החזון איש לא מקבל. אבל כרגע אני מציב את זה רק בתור האנטיתזה לרב קוק. אפשרות שלישית, זה האפשרות של חלוקה. זאת אומרת, שיש בתוך ההלכה, מה שאמרתי הניסוח המתון יותר שהכנסתי ברב קוק, יכול להיות שההלכה מחולקת לשתי קטגוריות. יש הלכות מסוימות ששואפות למטרות מוסריות, לא תרצח, לא תגנוב, כיבוד הורים, אהבת הרע, כל מיני דברים כאלה, צדקה, כן, המצוות המוסריות, מה שקוראים, ויש מצוות שהן א-מוסריות, אולי אנטי, תרף נראה, אבל לפחות א-מוסריות. אז יש שתי קטגוריות בתוך עולם המצוות, קטגוריה שבאה לשאוף למוסר וקטגוריה שבאה לשאוף להלכה. את הדבר הזה, כמו שהצגתי אותו כתפיסה אפשרית אבל מתונה יותר בכיוון של הרב קוק. זאת אומרת, הרב קוק בעצם אומר שלא תיתכן סתירה, וגם התפיסה הזאת אולי אומרת שלא תיתכן סתירה, אבל הרב קוק, כמו שאמרתי, אומר משהו הרבה יותר מרחיק לכת, הוא לא מקבל את החלוקה הזאת. מבחינתו, כל ההלכה שואפת למטרות מוסריות, זה עניינה. להגיע למוסריות הכי נעלה, הכי מושלמת, הכי עליונה של החברה, של האדם וכדומה. מצד שני, אם נסתכל בצד של החזון איש, בצד של החזון איש בהחלט אפשר להכניס את זה. כלומר, שיש חלקים בהלכה שבאים להשיג ערכים מוסריים, וחלקים אחרים בהלכה שבאים להשיג ערכים אחרים. הנקודה שיוצאת פה לא ברורה, זה מה עושים כשיש קונפליקט. אבל שימו לב שבדרך כלל שמתעורר קונפליקט, הוא לא נראה כמו קונפליקט בין הלכה להלכה, אלא הוא נראה בין עיקרון חוץ הלכתי לבין הלכה. הריגת המלאק, אשת כהן שנאנסה, כן, שהיא חייבת להיפרד מבעלה, אי הצלת גוי בשבת, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. בכל המקרים האלה, אפשר למצוא את הסעיף הלכתי אולי, אבל זה לא באמת. הסתירה היא לא בין הלכה ששייכת לקטגוריה של מוסר, להלכה ששייכת לקטגוריה המוסרית. לא, זה סתירה בין הלכה לבין איזשהו עיקרון מוסרי, לא צו הלכתי ששייך לחלק המוסרי, אלא עיקרון מוסרי. החשיבות של חיי גוי, אני לא יודע איפה היא נמצאת בתוך ההלכה. זה צו מוסרי. לא חושב שההתנגשות פה היא מול יש ערך לחיי גוי, זאת אומרת, אסור להרוג גם גוי, אבל החשיבות של חיי גוי במובן הפוזיטיבי, לא כשאני הרגתי אותו, אלא החובה להציל אותו. בעיניי, אני לא חושב שיש לזה מקור הלכתי ברור, זה עיקרון מוסרי. לכן, אם מקבלים את התזה, לא יודע, מקור זה שניות, או תזת הפיצול, שההלכה מפוצלת בין חלק ששואף למוסר לחלק שהוא מוסרי, זה עדיין לא נוגע בליבה של הבעיות של הלכה ומוסר. כי הבעיות של הלכה ומוסר מדברות על חיוב מוסרי שהוא מחוץ להלכה. לכן, גם אם אתה מקבל שיש חלק בהלכה ששואף למטרות מוסריות, זה עוד לא אומר לי כלום לגבי מה אתה עושה כשיש קונפליקט. אתה יכול עדיין להיות שייך לאגף של החזונישניקים הקיצוניים, ולהגיד ברגע שיש קונפליקט, ברור שההלכה גוברת נקודה. כי זה צו מוסרי שהוא לא חלק מההלכה, לא נתפס אצלם כקונפליקט באמת, אוקיי? או לפחות לא משהו שיש לו זכות עמידה מול ההלכה. ההלכה ודאי גוברת עליו. כן, זה הנקודה. לכן, תפיסת השניות הזאת, אני אציג אותה כעוד אפשרות. אז יש לנו את הרב קוק שהכל זה בעצם מוסר, וההלכה זה רק הדרך להגיע למוסר, הדרך האופטימלית להגיע למוסר השלם. החזוניש שמדבר על העליונות או על הבלעדיות של ההלכה, עליונות או בלעדיות זה שני ניסוחים, ושניהם יכולים להיות בחזוניש, אני לא מכריע כרגע, אבל זה שתי תפיסות שונות. יש את התזה של הפיצול, שרואה את ההלכה כמחולקת, חלקה רב קוקית וחלקה חזונישניקית. זאת אומרת, חלקה באה להשיג מטרות מוסריות, וחלקה באה להשיג מטרות דתיות. אגב, זאת התפיסה המקובלת. תפיסת השניות זאת התפיסה המקובלת. זה תפיסה שאומר, כן, יש לא תרצח, לא תגנוב, כמובן, כל הדברים האלה הם מקורות מוסריים. וחוץ מזה יש איסור אכילת חזיר, אני לא יודע מה, חלב ודם או כמה דברים כאלה שהם לא קשורים למוסר, שרצים, טומאה וטהרה, קדושה או כל מיני דברים מן הסוג הזה, שהם עניינים דתיים, הם לא עניינים מוסריים. כל החלוקה הזאת בין מצוות שמעיות ומצוות שכליות, או מצוות מוסריות ומצוות א-מוסריות, שמקובלת אצל הרבה מאוד מפרשים, נדמה לי שרובם, רוב האנשים וההוגים בעצם מדברים בשפה הזאת, הם שייכים לקטגוריה הזאת, לקטגוריה של הפיצול. אולי דוגמה לדבר, נסתכל על פרק 60 משמונה פרקים של הרמב״ם, שם יש ביטוי ברור לעניין הזה. כן, הפרק השישי, בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות, והוא מתאווה למעשי הרעות ומשתוקק להם, והוא נפתל עם יצרו, הוא מתנגד במעשהו למה שיעירו אליו כוחו ותאוותו ותכונת נפשו. והוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתן. כן, זה המושל בנפשו, זה מישהו שיש לו יצר הרע, אבל הוא מתגבר עליו. בסוף הוא עושה את הדבר הנכון. אבל הוא לא ניקה את הנפש, זאת אומרת, הנטיות הרעות עדיין קיימות אצלו, אבל הוא מתגבר. זה המושל בנפשו. אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשהו אחר מה שיעירו אליו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות והוא מתאווה ומשתוקק להם. כן? המעולה זה מישהו שגם בנפשו הוא נקי, יש לו נטייה טבעית לטוב, הוא לא צריך להתגבר כדי לבצע את הטוב. אז שניהם עושים טוב. ההבדל ביניהם זה רק בשאלה לאיפה הנטיות היו לוקחות אותם, לולא הם היו מתגברים. אז המושל בנפשו, הנטיות היו לוקחות אותו, לפעמים לפחות, להריע. והמעולה זה אחד שהנטיות הטבעיות לוקחות אותו לעשות טוב. ובהסכמה מן הפילוסופים, שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. אז זה הפילוסופים. ולעומת זאת, אחרי זה הוא מביא גם פסוקים שתומכים בשיטת הפילוסופים וכו'. ואז הוא אומר, וכאשר חקרנו, פה בפסקה השנייה, וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאווה לעבירות ומשתוקק להם, יותר טוב ויותר שלם, מאשר לא יתאווה להן ולא יצטער בהנחתן, בעזיבתן, כן? זאת אומרת, החכמים דווקא אומרים שעדיף המושל ביצרו מאשר המעולה, בניגוד לפילוסופים. ואיפה הם אומרים את זה? אז עד שאמרו שכל מה שיהיה אדם יותר טוב ויותר שלם, יהיו תשוקתו לעבירות וצערן, וצערו בהנחתן, יותר חזקים. וזה בקשה לעצמו, אגב, בעיניי לא ראיה. הוא טוען שהגדול מחברו יצרו גדול ממנו. האם זה אומר שלהתגבר על היצר זה יותר מעולה מאשר מי שאין לו יצר? לא בטוח. מי שגדול מחברו יש לו יצר יותר גדול, אבל יכול להיות שהוא מצליח להתגבר עליו בסוף, והוא הופך למעולה. לא, הרמב״ם מניח פה איזשהו דטרמיניזם מסוים, שבהגדרה, עצם זה שאני גדול, זה אומר שיצרי גם צריך להיות יותר גדול. לא בטוח שזה נכון, יכול להיות שהיצר הבסיסי שאיתו הייתי צריך להתמודד, היה יותר גדול. אבל עדיין, יכול להיות שאני יכול להגיע למדרגה של המעולה, שמתגבר על היצר, והופך להיות בעצם, זה במונחים של הרב קוק, זה נקרא ישר וכובש. הישר זה מי שהולך באופן טבעי אל הטוב, והכובש זה מי שצריך לכבוש את יצריו, כן, בשביל לעשות טוב. טוב, אחרי זה הוא אומר, ואמרו כל הגדול בחברו יצרו גדול ממנו, ולא די בזה, אלא שאמרו, כי שכר המושל בנפשו גדול, כפי שיעור צערו במושלו בנפשו, ואמרו לפום צער האגרה. זה, כל אלה בעיניי ממש לא ראיות. אבל אחרי זה הרמב"ם כותב, ויתר על כן, שהם ציוו שיהיה האדם מושל בנפשו, והזהירו מלומר, אני בטבעי איני מתאווה לזאת העבירה, ואפילו לא הסרתה תורה. כן, גם אז לא הייתי עושה אותה, אני לא מתאווה לזה בכלל. והוא אומרם, רבן שמעון מגמליאל אומר לו, יאמר אדם יפשי לאכול בשר בחלב, יפשי ללבוש האטנז, יפשי לבוא על הערבה, אלא אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי. אוקיי? אז בעצם זה באמת מקור שנראה באופן ברור, כמו התפיסה של חכמים שהרמב״ם מציג כאן, שהמושל בנפשו עדיף על המעולה. וזה נגד הפילוסופים. עכשיו, הדברים ידועים, התירוץ שלו, כן, לפי המובן מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה. הפילוסופים סותרים את דברי חזל. כבר הערתי את זה, אני חושב, בעבר, שהשאלה של הרמב״ם בעצמה מעניינת לא פחות מהתשובה. כן, זה שיש פילוסופים נגד דברי חזל, אז בסדר, אז כנראה הפילוסופים טועים, והכל בסדר. למה יש פה קושייה שצריך להתלבט בה? מבחינת הרמב״ם, הפילוסופים אומרים משהו אחד, והחזל אומרים משהו אחר, אני בקושייה. זה בעניין אב לקונפליקטים. זאת אומרת, הרמב״ם מחויב למסקנות של השכל, והוא גם מחויב לדברי חזל, ולכן הוא נמצא בקונפליקט, בדיוק כמו מוסר והלכה, כן, אפילו דומה הקונפליקט הזה. הוא אומר, אין הדבר כן אלא שניהם אמת, ואין ביניהם מחלוקת כלל. וזה, שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, הן אשר אמרו שמי שלא יתאווה עליהן, יותר טוב ממי שיתאווה להן וימשול בנפשו מהן. והם הדברים המפורסמים אצל בני האדם כולם שהם רעות, כשפיכות דמים וגניבה וגזל והונאה והיזק למי שלא הרע, וגמול רע למיטיב וזלזול הורים וכיוצא באלה. והן המצוות אשר אמרו אליהם החכמים עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו, ראויים היו לכותבן. ויקראון קצת חכמינו האחרונים אשר חלו חולי המדברים, כן המתקלמים, המצוות השכליות. אז במצוות, לגבי המצוות האלה אין ספק, כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם ותשתוקק אליו, היא נפש חסרה. וכי הנפש המעולה לא תתאווה לדבר מאילו הרעות כלל, ולא תצטער בהימנעה מהן. כן, אז הרמב"ם אומר, לגבי מצוות מוסריות, מצוות שכליות, שם ברור שהמעולה עדיף על הכובש. זאת אומרת, עדיף שלא תהיה לי אפילו נטייה טבעית להרע. לא רק שאני אצליח להתגבר, אלא עדיף שבכלל אני לא אצטרך להתמודד. אם אני אדם יותר מתוקן, זה אדם שאין לו אפילו נטייה להרע. זה מצוות מוסריות. אבל הדברים אשר אמרו חכמים, שהמושל בנפשו בהם יותר טוב ושכרו יותר גדול, הן המצוות השניות. וזה נכון, כי מלא התורה לא היו רעות כלל. לפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם, ולא ישים מונעו מהם אלא התורה. כאן נכנסת הקנטיאניות. כאן אתה צריך לעשות את זה רק בגלל שהתורה אמרה. ולהפך, ודווקא אם הנטייה הטבעית שלך זה כן לעשות את הדברים האלה, ואתה מתגבר, אז אתה אדם גדול יותר. בגלל שפה אין ערך לזה שאתה לא תתאווה לעשות את המעשים האלה, כי אין בהם שום פסול. כל הפסול שבהם זה רק עצם העובדה שהתורה ציוותה עליהם. זו תפיסה מאוד מעניינת. זאת אומרת, מעבר לזה שהמצוות האלה בעיני הרמב״ם לא שואפות למטרות מוסריות, פה רואים את הפיצול, את השניות הזאת שאמרתי קודם ברמב״ם, זה אפילו יותר חזק מזה. הרמב״ם טוען שלולי הציווי אפילו לא היה עניין לעשות את זה. שאברהם אבינו עשה עירובי תבשילין, מבחינת הרמב״ם פה זה חסר כל ערך. כי עירובי תבשילין זה לא שייך לחלק המוסרי של התורה. ולפני שהיה ציווי, מה הטעם לעשות את זה? אין זה שום ערך של עצמו, רק מכוח הציווי. כי מה היה לזה ערך מצד עצמו, גם אם לא ערך מוסרי, דיברנו על ערך אנושי או ערך אחר. אז בהחלט גם פה היה יותר טוב להיות ישר המעולה מאשר הכובש את יצרו. למה פה הכובש את יצרו יותר טוב? כי הרמב״ם מבין שלדברים האלה אין בהם ערך. הערך שלהם הוא רק מחמת הציווי. זה תפיסה די מרחיקת לכת. בכל אופן, אבל פה אני חושב רואים באופן ברור ברמב״ם את החלוקה הזאת של ההלכה לשתי קטגוריות, את הפיצול, מה שאמרתי קודם, תזת הפיצול. והתזה הזאת בעצם אומרת שיש חלק בהלכה שבא להשיג מטרות מוסריות, זה ערכים מוסריים, ושם עדיף המעולה, ויש חלק בהלכה שהוא חלק המוסרי, ואולי אפילו ההגיוני, שכל כולו ציווי, ושם הערך היותר גדול זה דווקא הכובש, או המושל בנפשו, רק במאמר מוסגר, תראו, הרמב״ם אחרי זה מביא, הראיה שלו, והתבונן בחוכמתם, אולי נראה פה, והתבונן בחוכמתם עליהם השלום, ובמה המשילו. ותראו את הדוגמאות שחזל הביאו לעיקרון שלהם. שהוא לא אמר, כן, רבן שמעון בן גמליאל, לא אמר, לא יאמר אדם אי אפשי להרוג את הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי ומה יעשה בשם שמיים גזר עליי. הוא לא אמר את כל זה, אלא מה הוא אמר? ואומנם הביא דברים כולם שמעיים, בשר בחלב ולבישת שעטנז ואריות, ואלה המצוות וכיוצא בהם, הן אשר יקראין השם חוקותיי. אומרו, חוקים שחוקקתי לך, ואין לך רשות להרהר בהם. ואומות העולם משיבים עליהם, והשטן מקטרג עליהם, כל אלה זה מצוות בלי טעם. זה מאוד מרחיק לכת הרמב״ם. הוא טוען שכל המצוות, לא רק פרה אדומה או איזה כמה דוגמאות פתולוגיות, כל המצוות שהן לא מוסריות, הן מצוות חסרות טעם. רק הציווי בעצם יוצר אותם. אגב, במורה נבוכים הוא מביא טעמים לחלק מהמצוות האלה, אבל לא ניכנס לכל הסתירות האלה. לענייננו, בכל אופן, זה מה שהרמב״ם כותב, זאת, במאמר מוסגר, רק תשימו לב למשל שהעריות מופיע ברשימה הזאת. עריות מבחינת הרמב״ם זה חוק ללא טעם. מאוד מעניין. הייתם שואלים, הרבה אנשים יגידו לכם מה זאת אומרת, עריות זה לא מוסרי. שאל לאיזה עריות הוא מתכוון פה, הוא כותב את כל העריות, איך שהוא נראה שכולם. זה גם אשת איש, אבל זה גם בעל אחותו, על אמו. אוקיי? כל מיני. אולי גם בעל הזכור. שיטת הרמב״מי שבעל, שהומוסקסואל, ששיטת בעל הזכור זה חלק מהעריות. ברמב״ם זה ברור כך. מישהו באתר שאל לפני כמה זמן, הביא איזה חוברת שם, שמישהו כתב שמשכב זכר זה לא חלק מהעריות, ולכן אין איסור ייחוד, בעיניי זה שטויות גמורות. זה חלק מהעריות באופן מאוד ברור. יש איזה מקומות שבהם יש התוספות ריד, אולי יש כאלה מעוררים איזשהו ספק בעניין הזה, אין לזה שום בסיס. בכל אופן, רואים אבל ברמב״ם פה את הצד השני של המטבע, זה אומנם שייך לעריות, אבל עריות מבחינת הרמב״ם זה, לא, הרמב״ם זה לא דבר מגונה מוסרית. מבחינת הרמב״ם זה שייך לאגף של החוקות, לא לאגף של המצוות השכליות. מאוד מעניין המיון הזה. בכל מקרה, אבל לענייננו, זה מה שהרמב״ם אומר. אז ברמב״ם רואים את התפיסה הזאת, של הפיצול או של השניות, שההלכה מחולקת לשתי תת קטגוריות, תת קטגוריה אחת זה הלכות מוסריות, ותת קטגוריה שנייה אלה הלכות המוסריות או דתיות אם תקראו להן. אולי עוד הערה אחת לפני שאני ממשיך, אפשר היה לראות ברמב״ם סתירה לכאורה למה שאמרתי קודם. כי הרמב״ם אמרתי הוא קנטיאני ביחס לחלק המוסרי של ההלכה. ששם אנחנו עושים את זה רק מחמת הציווי. אבל בחלק המוסרי של ההלכה, הרמב״ם אומר להפך, עדיף בעיני הקדוש ברוך הוא, או עדיף בכלל, מי שעושה את זה מתוך נטייה טבעית, לא מתוך הציווי. והוא מדבר על חלקים בהלכה, על חלקים מוסריים של ההלכה, נתינת צדקה, כיבוד הורים, אהבת הרע, כן, לא תרצח, לא תגנוב וכולי. זאת אומרת שנראה ברמב״ם שאני לא צודק במה שאמרתי קודם, ופחות הוא לא מסכים למה שאמרתי קודם, שההלכה בנויה כמו המוסר הקנטיאני, אבל שהיא יסודה במחויבות לציווי, ובלי זה לא עשית, לא עשית מצווה, או לא, לא עשית משהו בעל ערך דתי. אבל האמת שאין סתירה, לא רק שאין סתירה, אלא ברור שהרמב״ם לא סובר כך, יש לזה ראיות ברורות. אחת הראיות למשל זה הרמב״ם בסוף פרק שמיני בהלכות מלכים, שהרמב״ם מדבר שם על גר תושב, הוא אומר שכל גר תושב שעושה את המצוות שלו בגלל הכריע הדעת, אז הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. יש גרסה ולא מחכמיהם, אבל הגרסה הבדוקה יותר זה כנראה אלא מחכמיהם. מה זה אומר? בתרגום שלי, נדמה לי שזה תרגום נכון, שזה לא, זה לא מעשה בעל ערך דתי. זה מעשה בעל ערך מוסרי או הגיוני, שכלי, אבל לא בעל ערך דתי. כי מעשה בעל ערך דתי זה כשאתה עושה את זה מחמת העיינות לציווי. לא בגלל שהשכל או המוסר שלך אומר שכך ראוי לעשות. עכשיו, שבע מצוות בני נוח, בטח הרמב"ם עצמו כותב שאלה דברים שהדעת נוטה להם. כותב את זה שם בהלכות מלכים. אז מבחינה, אבל זה גם די ברור, תראו את שבע מצוות בני נוח, אז אתם תראו, זה בסך הכל מצוות שהן כולן מוסריות הגיוניות. ועליהם אומר הרמב"ם שצריך לעשות את זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה על ידי משה בסיני. בלי זה אין לך מצווה, אתה אולי איש טוב, אבל אין לזה ערך של מצווה. איך זה מתיישב עם מה שהוא כותב כאן? כאן הרי הוא אומר להפך, במצוות המוסריות יש עניין שזה יבוא ממך באופן טבעי, לא בגלל הציווי. אז זה לא נכון, מסקנה לא נכונה ממה שהוא כותב כאן. הרמב״ם לא אומר שצריך לבוא מהטבע שלך ולא מציווי. הרמב״ם אומר שעדיף שהטבע שלך יכוון אותך גם הוא לשם, משהו אחר לגמרי. אתה צריך לעשות את זה בגלל הציווי. רק אל תחשוב שאם אתה צריך לעשות את זה בגלל הציווי, אז אוטומטית מי שיש לו יצר הרע ומתגבר, גם בתחום המוסרי הוא אדם יותר טוב מאשר מי שאין לו יצר הרע. לא נכון. בתחום המוסרי מי שתיקן את מידותיו הוא אדם יותר שלם. אבל זה לא אומר שהוא יעשה את זה בגלל הנטייה הטבעית שלו. הוא עושה את זה בגלל הציווי. יותר מזה, אם הוא תיקן את מידותיו, מה זה אומר? שהוא בעצם יתגבר על מה שהיצר שלו אמר לו ותיקן את המידה. מכוח מה הוא תיקן? כנראה זה לא הנטייה הטבעית שלו, אלא בגלל ההיענות לציווי. רק ההיענות לציווי גרמה לו לא רק להתנהג נכון, אלא גם לתקן את מידותיו. ועכשיו כבר אין לו אפילו נטייה לעשות דבר רע. אז הוא אדם, אומר הרמב״ם, שלם יותר ממי שיש לו נטייה ומתגבר. אבל זה לא אומר שהמוטיבציה לעשות את זה לא קשורה לציווי. זה לא כתוב ברמב״ם. ולהפך, בלכות מלאכים כתוב הפוך. הבאתי כבר, אני חושב, את הדוגמה בהקשר הזה, הדוגמה הטובה בהקשר הזה, זה ההקדמה של העגל טל, שהוא אומר ש... יש כאלה שטועים לחשוב ש לא נכון לסמוח או להנות בלימוד תורה, צריך לסבול, כן? אחרת זה לימוד תורה לא לשמה אלא בשביל ההנאה. אומר לא נכון, אנחנו אומרים וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו, יש עניין להנות ולסמוח, זה גם לומדים יותר טוב בצורה כזאת, גם מבינים יותר טוב בצורה כזאת, אבל הוא ממשיך אחרי זה ואומר משפט אחד אחר כך, והוא אומר אבל מי שלומד בגלל שהוא נהנה וזה משמח אותו, זה באמת לימוד לא לשמה. בדיוק אותה הבחנה שאמרתי ברמב״ם. מצד אחד אתה צריך להיות כזה שנהנה מהלימוד, ששמח מהלימוד. אבל זה לא אומר שההנאה והשמחה אין המוטיבציות שלך ללמוד. המוטיבציה שלך ללמוד זה בגלל שיש מצוות תלמוד תורה, או הערך של תלמוד תורה, לא בגלל הנטייה, שאתה נהנה מזה. אבל יש בהחלט ערך להנות מזה ולשמוח בזה. שני דברים שונים. אותו דבר אומר הרמב״ם לדעתי על המצוות המוסריות. אתה עושה גם אותן בגלל הציווי. אם לא עשית את זה בגלל הציווי, זאת לא מצווה. אתה אולי איש טוב וחכם, אבל לא איש דתי. כן, אתה לא מחויב למצוות. אתה לא, אין לך מעשה מצווה. אבל עדיין, כמובן, אם אתה כבר עושה את זה מחמת הציווי, זה לא אומר שאתה חייב לדאוג לזה שיהיה לך יצר הרע שתתגבר עליו. לא. תתקן את היצר הרע שלך, תתקן את המידות, ותהיה אדם שלם יותר. למרות שעדיין העשייה צריכה להיות מתוך מוטיבציה של הציווי, לא העשייה הטבעית. אבל אין שום עניין להישאר בן אדם רע, רק כדי שהעשייה תהיה טהורה מכוח ציווי. זה לא נכון, אומר הרמב״ם, להפך. אדם יותר מתוקן, זה אדם שגם אין לו יצר לעשות דברים רעים. אז זה רק בסוגריים, אני אומר שזה לא סותר את ההקדמה שאמרתי קודם. אז אם אני חוזר עכשיו לסיכום שלנו, אז אני אומר כך, התפיסה של הרב קוק זה שהכל מכוון למטרות המוסריות. התפיסה של החזון איש זה שהכל מכוון למטרות דתיות, וגם אם יש מחויבות מוסרית, לא יודע או שכן או שלא, ודאי שההלכה גוברת. אין קונפליקט אמיתי בין ההלכה לבין מוסר. ההלכה תמיד גוברת. יש את התפיסה המפוצלת, מה שהבאתי פה מהרמב״ם. אגב, לפי הרמב״ם הזה זה קושייה לרב קוק. כי לפי הרב קוק אין שתי קטגוריות כאלה. יכול להיות שיש מצוות שאותן אנחנו לא מבינים למה הן מובילות אל המוסר. ואגב, הרב קוק מבין נימוקים ולנבוכי הדור ובעוד מקומות. הוא מראה את הטעמים המוסריים, בעיניי לא משכנע לגמרי, אבל ככה הוא מראה שם בכל מיני הסברים, ולכן החלוקה של הרמב״ם מתרוקנת לגמרי מתוכן, לשיטתו. הרמב״ם הזה הוא קושי הלאה. עוד פעם, מותר לא לחלוק על הרמב״ם, רק אני לא בטוח שהוא יגיד את זה. בכל אופן, אז זאת הגישה המפוצלת. אז אמרנו, זו הגישה השלישית או הרביעית, תלוי תחת החזון איש הכנסנו שתי אפשרויות. האם אתה מחויב למוסר, אבל ההלכה תמיד גוברת, או שבכלל אני לא מחויב למוסר? אצל הרב קוק הכל מכוון למוסר, ופה התפיסה של השניות, כן, זה הרמב״ם, או הפיצול. תפיסה רביעית חמישית זה לייבוביץ'. שלייבוביץ' טוען שהמוסר זאת קטגוריה אתאיסטית. עכשיו, עוד פעם, בדרך כלל אנשים תקפו אותו על העניין, היה נראה לכאורה, הרבה אנשים תקפו אותו על זה, כיוון שבעצם מה שיוצא מדבריו זה שאדם דתי לא אמור להיות מחויב למוסר. החזון איש ניקוד בניסוח הראשון. והקטגוריה האתאיסטית פירושה, זה בשביל אתאיסטים, זה לא בשביל דתיים, מוסר. אנחנו אין לנו אלא את ההלכה. ואם אני לא רוצח, זה בגלל הציווי לא תרצח, לא בגלל המוסר. או אם אני לא גונב, או אם אני עוזר לזולת, או הכל בגלל הציווי ההלכתי לא קשור למוסר. המוסר הוא קטגוריה אתאיסטית. ככה הרבה הבינו אותו. ולכן ניגשו עליו, אז מה זה עם הכיבוש המשחית, וכל הנזיפות המוסריות, כן, העטפות המוסריות שהוא הטיף לנו יומם ולילה, אם המוסר מבחינתו הוא בכלל לא עניין מחייב. והטפות דתיות, ברור שזה לא רלוונטי, הוא הראשון שיגיד שאדם שלא מחויב לצו הדתי, אין מה לדבר איתו בשפה של הטפות דתיות. כל אחד זה ההכרעה שלו. אז מה אתה מוכיח בשער את כל עם ישראל הזה שלא מקיימים את ההלכה? ברור שהוא לא התכוון להוכיח אותנו על זה שאנחנו לא מקיימים את ההלכה. אלא היו תוכחות מוסריות. ולכן תקפו אותו רבים על סתירה במשנתו. אבל נדמה לי שגולדמן כתב את זה, לפחות אני ראיתי את זה אצל גולדמן, וזה די פשוט, זה די ברור, זה לא נכון. כשלייבוביץ' טוען שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית, אין פירוש הדבר שהוא לא מחויב למוסר. הוא מחויב למוסר, רק המחויבות שלו למוסר לא שייכת לעולמו הדתי. לא שייך לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחייב אותו להלכה. והמוסר מחייב אותו כמו כל אדם, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא ומי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא. צריך להיות מחויב למוסר. ויש לו בעצם שתי מערכות נורמטיביות שהוא מחויב לשתיהן. המערכת הדתית, קרי ההלכה, והמערכת המוסרית, שבזה הוא כמו כל גוי, או חילוני, או מי שלא מאמין, אותו דבר, אבל הוא מחויב לשניהם. ולכן הוא בהחלט יכול להטיף בשער בשם ערכים מוסריים. מה הוא יעשה כשיש קונפליקט בין ההלכה לבין המוסר? לא יודע. שאלה טובה. ברמה, הייתי מצפה לפחות, ברמה העקרונית, שהוא יעדיף את ההלכה. בכמה מקומות, עוד פעם, לא עשיתי מחקר בכתביו, למרות שקראתי לא מעט, אבל אני כרגע לא זוכר, לא עשיתי איזה מחקר בכתביו כדי לבדוק מה בדיוק הוא אומר על הדברים האלה, אבל לפחות לשיטתו היה אמור לצאת שההלכה אמורה לגבור.
בדרך כלל. שיטתו הכל עקדה.
בדיוק. הכל עקדה. ולכן ההלכה בעצם אמורה לגבור. זה לא אומר, אבל עוד פעם, שכשאין הלכה הוא לא מחויב למוסר, הוא כן מחויב למוסר. כשאין מניעה הלכתית.
מה מקור המוסר לשיטתו? מה מקור המחויבות?
כן, מקור, מה שתשאלי, תשאלי כל אתאיסט. אני לא יודע. בעיניי לאתאיסטים אין מקור למוסר. אבל הוא חשב שיש. או לפחות זה מה שמשתמע מדבריו. הוא לא אמר כלום על זה אף פעם, אבל הוא, תמיד התשובות שלו זה ככה. אבל אם אנחנו רוצים ליישב את הסתירה הזאת, זה נראה שזה יישוב ברור שהוא נכון, זה לא איזה תירוץ דחוק. זה די ברור שזה מה שהוא אמר, שזה באמת, באמת מחויבות כפולה. הוא חילוני במובן המוסרי, הוא אתאיסט במובן המוסרי. בכל מאמין יש אתאיסט קטן. אתאיסט לא במובן שהוא לא מאמין באלוקים, אלא במובן הפרה-אמוני. כן, במובן שעוד לפני האמונה יש דברים שמחייבים אותי כאדם. חוץ מזה, אני גם אדם מאמין. אז כאדם מאמין אני מחויב להלכה, וכאדם אני מחויב למוסר. אדם שלא מאמין, אז זה מחויב רק למוסר ולא להלכה. בסדר? זה קומה שנייה, נגיד, אם תרצו, לא משנה, לא עושה פה דירוגים בין הקומות. אז זאת התפיסה שלו. עכשיו, זאת בעצם תפיסה מקבילה, זאת תפיסה רביעית או חמישית, תלוי איך אנחנו סופרים. אני רוצה לטעון לטובת תפיסה חמישית שישית, שזה בעצם כמו לייבוביץ' בתיקון קטן אחד, אבל זה תיקון מאוד משמעותי. אמרתי בפעם הקודמת שברמה העקרונית אין מניעה להיות מחויב לשתי מערכות נורמטיביות. כמו שליבוביץ מציע. שני המערכות, או לפחות אחת מהן, מבוססת על עקרון ערך גורף. זה ליבוביץ חייב להיות עקרון ערך גורף, כי הרי אין סיבות להלכות עצמן. בכלל אין סיבות. לא רק שהוא לא מקבל הלכה מסוימת כי היא נראית לו הגיונית, אלא הוא טוען שאין דבר כזה, היא לא באה להשיג שום דבר. אין עקרון ערך פרטני, לא רק שהוא לא מקבל אותו. אין דבר כזה. יש רק עקרון ערך גורף ביסוד ההלכה. אז אם כך, אין מניעה שהוא יהיה מחויב לשתי מערכות נורמטיביות, אפילו כשיש סתירה ביניהן. רק לשיטתו, כנראה ההלכה אמורה לגבור. זאת אומרת, עקדה, כן? מה שאמרתי בפעם, אני חושב שזה היה בפעם הקודמת, או זאת שלפניה, מה שאמרתי שעקרונית זה נכון, ברמה הלוגית, שתי מערכות, גם אם הן מכילות נורמות סותרות, אני יכול להיות מחויב לשתיהן, כל עוד אחת משתיהן מבוססת על עקרון ערך גורף, אלא מה? שהמערכת ההלכתית דורשת אקסקלוסיביות. זאת אומרת, ספציפית, התוכן של המערכת ההלכתית לא מאפשר את זה. כי אם אני מחויב למקור תוקף אחר, אז אני בעצם, במובן מסוים, עובד עבודה זרה בשיתוף. אני מחויב לקדוש ברוך הוא ולעוד מקור תוקף אחר, יהיה אשר יהיה, לא משנה כרגע איזה. אוקיי? ולכן יש פה איזושהי בעיה, אני יכול להיות כמובן מחויב לשניהם, אבל אז המערכת הדתית תגדיר אותי כמי שלא מחויב לה. כי היא עצמה דורשת אקסקלוסיביות. ולכן, עקרונית, אפשר להיות מחויב לשתי מערכות, אפילו אם יש סתירה ביניהם, אבל אם במקרה אחת משתיהן דורשת אקסקלוסיביות, אז זה אומר שאני כבר לא יכול להיות מחויב לשתיהן בו זמנית. לא ייתכן. אלא אם כן, אני כמובן נאמן, הייתי אומר אפילו יותר מזה. אמרתי את זה, אני חושב, בפעם הקודמת. זה גם במקום שבו אין סתירה בין ההלכה לבין המוסר. אני טוען את זה גם נגד ליבוביץ'. כי ליבוביץ' אמרתי, נניח לצורך הדיון, עוד פעם, לא בדקתי עד הסוף, אבל נגיד לצורך הדיון, שתמיד כשיש סתירה ההלכה תגבר, לפי ליבוביץ'. זה לא משנה. עדיין המחויבות שלו למערכת המוסרית, היא מחויבות למקור תוקף נוסף לקדוש ברוך הוא. גם כשזה לא סותר. ובעצם זה אומר שיש איזשהו סוג של אלוהים אחרים. סוג של עבודה זרה בשיתוף. זה דבר בעייתי, מבחינת התפיסה ההלכתית. עוד פעם, אני לא בטוח זה ממש עבודה זרה בשיתוף במובן ההלכתי המלא, אני גם לא בטוח שלא. כי אני לא יודע אם צריך להיות אליל מוחשי שאותו אני עובד בשביל לחשב עובד עבודה זרה. מה זה משנה אם האליל הזה הוא אבן או הוא איזושהי אידאה מופשטת? מה, אם הוא אליל מופשט אז הוא לא אליל? העיקר שזה מקור תוקף שהוא לא הקדוש ברוך הוא. לכן עם קצת הפשטה בעיניי זה ממש איסור עבודה זרה. אבל אני לא יודע, אני מניח ש... אם הרבה, תשאלו הרבה פוסקים, הם לא יסכימו להגיד שזה עבודה זרה. אולי יתנגדו לזה, אבל עדיין לא יגדירו את זה כעבודה זרה. אני רוצה לחשוב, כנטייתי הפילוסופית, לחשוב שזה ממש עבודה זרה. ואז, בעצם הטענה שלי, זה שאני עושה איזו וריאציה ליבוביץ', ואני רוצה לטעון לטובת התזה הזאת. שבעצם, ההלכה והמוסר לשתי מערכות מקבילות, אבל שתיהן מקורן בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא המקור לזה שאני מחויב למוסר, כי כמו שאמרתי קודם, אני לא רואה איזה מקור אחר יכול להיות למוסר, נגיד בתפיסת עולם אתאיסטית, למרות שהאתאיסטים טוענים שיש להם איזושהי הצדקה, אני אף פעם לא הצלחתי להבין מהי, ולכן מבחינתי, המקור שמחייב את המוסר זה גם הקדוש ברוך הוא. וגם המקור שמחייב את ההלכה זה הקדוש ברוך הוא. לכן בעצם תחת רצון השם נכנסות שתי הקטגוריות. זה כמו ליבוביץ', רק אני לא טוען שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית, אני טוען שהמוסר הוא קטגוריה דתית חוץ הלכתית. וכאן תבינו למה זה גם לא גישת הפיצול. כי גישת הפיצול רואה את המוסר כחלק מההלכה. החלק המוסרי, הלא שמעי של ההלכה, זה המוסר. אני טוען לא, לא. ההלכה זאת קטגוריה דתית אחת, והמוסר זאת קטגוריה דתית אחרת. והן זרות. אני רוצה לטעון משהו יותר קיצוני, באומן זה כמו ליבוביץ', אבל אני, זה לא כמו גישת הפיצול. הן זרות, אין בהלכה אספקטים מוסריים. אין. כולל לא תרצח, לא תגנוב, כיבוד הורים, אין בעיניי, באופן בסיסי. אני בהמשך קצת אחדד את זה יותר. המוסר זאת קטגוריה אחרת, והיא גם מחייבת. כתוב, עשית הישר והטוב. כן, יש מקורות אפילו בתורה לזה, אבל לא בטוח שצריך אפילו מקור בתורה, כל אחד מבין שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו להיות אדם מוסרי, יש אפילו, אם לא תרצו, פסוקים שמצווים בתורה, עשית ישר והטוב הוא לא ציווי שנמנע את המוני המצוות, כשזה לא, לא ציווי, אבל כשבאים אל קין ואומרים, היי, אבל אחיך, כן, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, זאת אומרת, התורה כן מצפה מאיתנו ציפיות מוסריות, גם בלי להכניס את זה לאיזה דפוס הלכתי של ציווי, של מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, ואם תרצו, אז אפילו סברה, הסברה אומרת שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני להיות בן אדם. לא בכדי הוא נטע בי את, את ההבנה הזאת שצריך להיות בן אדם, את המצפון. אם זה כך, אז זה בעצם אומר שזאת גישה אחרת, אחרת מכולם, גישה חמישית או שישית, שאומרת שבעצם ההלכה והמוסר הן שתי קטגוריות זרות, מקבילות, אבל שתיהן באות יסודן ברצון השם. לכן אין פה עבודה זרה בשיתוף, כי שניהן המקור המחייב הוא הקדוש ברוך הוא, אין פה מקור מחייב אחר. אבל זה חוץ הלכתי, וזה אומר, עכשיו יותר מזה, עכשיו כבר אם תהיה התנגשות בין הלכה לבין מוסר, לא בטוח בכלל שההלכה גוברת. זה רצון השם וזה רצון השם. מי אמר שיש עליונות להלכה? אם תגידו לי שההלכה זה רצון השם, וחוץ מזה אני כבן אדם גם מחויב למוסר, נשמע הגיוני שאם יש קונפליקט, רצון השם גובר. אבל אם שניהם זה ביטויים לרצון השם, אז זה בכלל לא בטוח, כן? זה תפיסה יותר דוסית, כן? היא עושה את הכל רצון השם. אבל תבינו שההשלכות שלה הן פחות דוסיות. ההשלכות שלה אומרות שבקונפליקט בין ההלכה לבין המוסר לא בהכרח ההלכה גוברת. זה קונפליקט על פלטפורמה, על אותה פלטפורמה, זה במעמד שווה. ועכשיו צריך להחליט איך מכריעים את זה, כמו כל קונפליקט אחר בתוך העולם המוסרי, עכשיו יש לי קונפליקט בתוך העולם של רצון השם. דיברנו על קונפליקטים שנקבעים על פי מידת הראויות, כן? בין ערך אנושי לערך מוסרי, או בין ערך דתי לערך מוסרי, או אנושי, או משפטי, או כל אחד שלא יהיה. עכשיו אני עושה בעצם תרגום לכל מה שראינו בהקדמה. אני בעצם אומר, כשיש לי קונפליקט בין הלכה לבין מוסר, מבחינתי זה קונפליקט שהוא בין הלכה למשהו שהוא לא הלכתי, אבל הוא משהו שכן גם הוא קשור לרצון השם. זה קונפליקט פנימי ברצון השם, אבל לא תוך הלכתי. עכשיו תבינו שברור שהפתרון לקונפליקט או ההכרעה בקונפליקט לא יכולה להיעשות בכללים הלכתיים. כיוון שההלכה היא אחד הצדדים בקונפליקט הזה. אז ברגע שההלכה היא אחד הצדדים, זה אבסורד לומר שאני מחפש בהלכה את הפתרון מה גובר. זה שטות. ההלכה תמיד תגיד שהיא גוברת, כי היא רואה מול עיניה רק את המטרות ההלכתיות. נקרא להם מעכשיו מטרות דתיות, אוקיי? המוסר רואה מול עיניו את המטרות המוסריות. ברגע שיש קונפליקט, ההלכה תגיד, ברור, תעשה את מה שאני אומרת. אבל גם המוסר יגיד, תעשה את מה שאני אומר. ומבחינתי שניהם זה קולו של הקדוש ברוך הוא שאומר לי. אז עכשיו יש לי שני קולות. יש לי שתי רכבות שדוארות אל מול עיניי, כמו שאומרים הגששים. אז יש לי שני קולות אלוקיים, ששניהם אומרים לי לעשות דברים סותרים, ואני בקונפליקט. כמו קונפליקט בין שני ערכים מוסריים, ואין שום סיבה אפריורית להניח שההלכה תגבר. ממש לא.
פעם ראשונה שאני מבין את הביטוי אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
שמה?
לא, רק אלו ואלו, המוסר וההלכה.
זה לא נאמר על זה, אלו ואלו דברי...
אני יודע, אבל במושל. בדברים אחרים אני לא מבין את זה, בזה אני מבין את זה.
כן. למרות ששמה לדעתי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים זה במובן אחר. גם במובן הלוגי שלו הוא אחר. אני חושב שיש טעמים טובים לפה ולשם, אבל הכרעה נכונה יש רק אחת. במחלוקת הלכתית בדרך כלל אחד צודק והשני טועה.
לכן מישהו לא הבנתי זה במקרה שם, במקרה פה אני מבין את זה.
נימוקים של שני הצדדים הם נימוקים נכונים, זה האלו והאלו דברי אלוקים חיים שם.
אז הבנתי פעמיים עכשיו, את שתי האלו ואלו.
אוקיי. בכל אופן, זאת התפיסה שאני מאמין בתפיסה הזאת. אבל בואו נגיע אליה בשלבים. זאת המפה הכללית. בסדר? אני חותר בעצם לשם. עכשיו, בואו נחזור חזרה. וננסה לראות, קודם כל נראה מקור מעניין של הרב קוק, שלכאורה קצת מסייג את ה... קצת מסייג את ה... כן. את התמונה שתיארתי כאן. זה הפירוש של הרב קוק בעולת ראייה על פרשת העקדה. אני לא אקרא פה את הכל, כי זה באמת, זה פיוט ארוך, ופה מופיע רק חלק ממנו. ארוך ארוך, מאוד ארוך. בסידור שלו, כן, עולת ראייה זה פירוש של הסידור. מה שמעניין אותי זה שני הקטעים האחרונים. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעס לו מאומה. כן, חיותה הזכירה קודם שבעצם התפיסות של, התפיסה של לייבוביץ' בעצם רואה את הדתיות כעולם של עקדה. ובמובן הזה זה דומה מאוד לקירקגור. שקירקגור בעצם רואה את הפסגה הדתית, אברהם אבינו אביר האמונה, עקד את בנו, ובעצם עקדת בנו היא עקדה מטאפורית, או לא מטאפורית בעצם, לא רק של הבן שלו, אלא גם של עקרונות המוסר ועקרונות ההיגיון. הוא עקד את הכל בפני הצו האלוקי, המחויבות לצו האלוקי. ובעיני קירקגור, זאת בעצם פסגת המעשה הדתי. לכן אברהם אבינו בעיניו הוא אביר האמונה, כן, בחיל ורעדה על, על, על העקדה. עכשיו, הרב קוק הולך באופן מאוד מאוד צמוד לקירקגור, בכל הפירוש שלו על העקדה. הדמיון הוא דמיון מאוד יפה, אפילו בפרטים. זה ממש, אני מניח שכבר בטח עשו על זה עבודות, אבל אם לא, אז שווה לעשות על זה איזושהי עבודה אקדמית. בכל מקרה, ההבדל העיקרי ביניהם, נדמה לי, הוא בסוף. הסיום, אל תשלח ידך אל הנער, קירקגור אפילו לא מתייחס לזה. זה לא חלק מהפרשת העקדה. בסוף עשו הנחה לאברהם אבינו. ראו שהוא כבר מוכן לעקוד הכל, טוב, אז כבר באמת לא, זה מיותר. ברגע שאתה מוכן, אז הכל מצוין. אבל האמת היא שהיית צריך גם לעקוד. כי הצו האלוקי גובר על המוסר ועל ההיגיון ועל כל מה שאתה אמור לעקוד כאביר אמונה, כן? כמישהו שמחויב לעולם הדתי וההלכתי. לא ההלכתי בהקשר הזה, אלא הדתי. הרב קוק פה סוטה מדבריו של, מהמהלך של קירקגור, והוא אומר לו, הלקח הופך את כל התמונה ב-180 מעלות. הוא אומר ככה, ביום אל תשלח אתך אל הנער ואל תעס לו מאומה. כל השם בכוח, על ידי מלאכו עושה דברו, אומר שהציווי המוחלט, בין מצד הצדק להימנע מרשע של שפיכות דמים, בין מצד הטבע להינזר מכל דבר הפוגע ברגשי האב, המלאים אהבה לבנו חמודו, הוא קיים בעינו. ואתה אל תשלח ידך אל הנער, הוא הלקח של העקדה. הלקח של העקדה זה לא העקדה, ואל תשלח ידך אל הנער, זה רק נספח שמספר לי מה היה בסוף. כך קירקגור. קירקגור אומר, זה רק אפילוג. דעו לכם, בסוף הוא לא הרג אותו, בסוף ויתרו לו. כן? אצל הרב קוק, כל העקדה מגיעה לשם. זה הלקח של העקדה. הלקח של העקדה הוא שכל העסק הזה היה בעצם איזשהו ניסוי, ניסוי נוראי, כן? בלי לבקש אישור מוועדת הלסינקי, אבל בסוף, בסוף, הלקח הוא, אל תחשוב שציווי שלי, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תחשוב שציווי שלי יכול לסתור בצורה כלשהי, לא את הרגש הטבעי של אהבת אב, לא את המוסר, בוודאי לא את ההיגיון. לא ייתכן דבר כזה. זה מה שרציתי ללמד אותך. זה מה שהוא אומר, ההכרות הקדושות האיתנות, החקוקות בטבע הרוחני ובטבע החומרי, כל זה זה קדוש, זה לא אינסטינקטים. כל זה זה ערכים עליונים. זה חייב להיות מזוהה עם הצו האלוקי. לא יכולה להיות סתירה בין הדברים, כמו שהרב קוק אומר. כן? לא ירדו ממעלתן אפילו כחוט השערה, על ידי החזון העליון שנתגלה בדבר השם, שהוא דרש מאברהם לעקוד את בנו. על דרך ההקרבה והמסירות הנפשית היותר עמוקה לאלוקים חיים, שהיא קדושה ואדירת האמת, בכוח החפץ ותמימות הרצון הנפשי. תמימות הכוונה שלמות, כן? לא תמימות במובן של תם. על כן, אל תשלח ידך אל הנער בכל חומר האיסור הפשוט והישר שבדבר, ואל תחשוב שיש כאן איזה ניגוד מפעלי בין אהבת האב התאורה שלך לבנך יקירך, לבין אהבת השם האצילית, ההולכת ושוטפת בגבורתה בתהומות נשמתך העמוקה, עד שיהיה לפחות איזה צעד נכון לעשות בפועל, איזה דבר המורה על, על המעטת האהבה הזאת. אל תחשוב שהצו האלוקי יכול אפילו לפגוע בכהוא זה, באהבה של האב לבנו, או בעקרונות מוסר, או בעקרונות היגיון. חייבת להיות התלכדות מלאה. זה הלקח של העקדה. אל תשלח את חייל הנער, בא להוציא מהתפיסה האלילית שאומרת, או הקירקגורית, שאומרת שהדתיות אמורה לעקוד את המוסר. אוקיי? לא כן, ועל תעס לו מאומה, כי רחמי אב ואהבתו בנשמה תאורה, היא הינה לבת אש קודש, ההולכת ישרה מאהבת אלוהים התאורה ורחמיו על כל מעשיו, שהופעתה בעולם מרבה את ההוד והתפארת של הקדושה המגמתית העליונה, המרימת את החיים ואת היקום כולו לרום מעלתם. פה רואים בצורה מאוד ברורה את התפיסה שתיארתי קודם ברב קוק, שאומרת שהכל הולך לקראת המוסר, לא ייתכן שזה אפילו יסייג קצת את המוסר, שלא לדבר על היסטור, הכל בעצם הולך לשם. אפשר היה, זה עוד לא אומר הכל, כי אפשר היה להגיד שיש צווים אחרים שלא סותרים את המוסר, אלא אדישים אליו, כי הם הולכים לכיוונים אחרים. הוא לא כותב פה שאין את זה, זה במקומות אחרים הוא כותב. אבל זה שלא תיתכן סתירה, זה כתוב פה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אפילו ציווי ישיר מהקדוש ברוך הוא, שלכאורה סותר חזיתית את המוסר. הקדוש ברוך הוא בא לומר לך, אפילו זה לא יכול להתקיים, לא יכול, אין דבר כזה. בחיים לא הוצאתי מהפה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, ציווי שמסייג בצורה כלשהי את ההיגיון, את הרחמים הטבעיים והאהבה הטבעית של אב לבנו, ואת המוסר. אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. צריכה להיות הלימה מלאה בין שתי המערכות. אבל יש פה בכל זאת סייג מאוד מעניין בפסקה השנייה. וזה פחות קשור לענייננו, אבל אני חושב שהוא מאוד מעניין בחשיבה הדתית שלנו ובעבודה הדתית שלנו, ולכן חשוב לי בכל זאת לראות גם אותו. כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אתה הוא אר אור הטהור, הרי מה זה כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? זה משפט מיותר, לפי מה שהוא אמר קודם. ירא אלוקים פירושו שאתה מוכן לא להיות מוסרי? זה אידיוט, לא אידיוט. מישהו שלא תופס מה פירושו של צו אלוקי. אבל עכשיו הסברתי שהצו האלוקי לעולם לא יכול להתנגד אפילו בכהוא זה לצו המוסרי. אז מה זה כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? ירא אלוקים זה מישהו שמוכן לעקוד את המוסר שלו לפני הצו האלוקי? זה אחד שלא מבין מה זה צו אלוקי. עד כדי כך שהיה מקום לדון, האם בכלל זה לא כישלון בעקדה שאברהם היה מוכן לשמוע על הצו הזה. רביצקי מביא באיזה מאמר שיש...
מי שאומר את זה, הרבה אומרים את זה, רביצקי וחבריו.
כן, שיש איזה מפרשים ספרדיים שטוענים שיש פה כישלון של אברהם אבינו, וזה שהוא היה מוכן לעשות את הדבר, לדעתי אין לזה שחר במישור הפרשני. אני לא מדבר כרגע על הספרה. במישור הפרשני אין לזה שחר. זאת אומרת, אין לזה רמז
יש בתורה. יש מדרש שרומז על זה, מדרש חזל שרומז על זה.
יכול להיות, בכל מקרה, אני, בתורה עצמה זה פשוט הפוך לחלוטין. לא יודע, אפשר להפוך הכל, אבל זה... טוב, בכל אופן, יש כאלה שאומרים את זה, מי שרוצה שיהנה. בכל אופן, אז כרגע, הרב קוק עכשיו מגיע בפסקה האחרונה, ועכשיו תשימו לב, הוא נמצא במצב שהוא צריך להסביר משהו שקשה להסביר אותו, לשיטתו. אחרי שהסברנו שהכל מושלם והכל נהדר, אז מה זה כי אתה ידעתי כי אלוקים אתה? אם בכלל, אז עכשיו ראיתי שאתה לא הבנת נכון מה זה להיות ירא אלוקים. מה הערבות הגדולה במה שאברהם עשה בעקדה? אברהם נכשל לכל אורך הדרך, אבל הוא לפחות למד את הלקח הנכון. הוא למד על בשרו, בדרך הקשה, בדרך טראומטית הייתי אומר, אבל בסוף בסוף לימדו אותו באמת שלא הייתי תכן סתירה בין הצו האלוקי לבין המוסר וההיגיון. אז כל מה שהוא עשה בעצם מתברר כלא נכון. אז מה זה כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? ולא חסכת את בנך את יחידך ממני? הפוך, מה אתה חשבת באמת שאתה צריך להקריב את בנך בשבילי? אז הוא אומר ככה, אתה הוא אר אור הטהור והברור, והמזוכח מכל סיג של המיה גופנית מוגבלה, על נפשך הברה, עד אשר גם אהבת אלוהים שלך, שבתור אהבה משתפלת לשכון בתוך הנפש הקשורה בחומר, ובתוך רוח המוגבל באיזו תכונת גבולים, היא צריכה להיות נצרפת, באש היראה העליונה העומדת למעלה מכל ציור אהבה ורגש, רק במרום השכל וההכרה העליונה בעוז טהרת גבורתה. ובזה מילאת את כל התוכן המעולה שנשמה אנושית ראויה לשאוף אליה, בערך השלמתה האדירה. כי אתה נחקקה הידיעה האלוקית הגדולה במלוא המציאות של מציאותך והווייתך. כי אתה ידעתי כי ראה אלוקים אתה, לא רק אוהב, אשר מבלדי חוש היראה העליונה, מילות היקר והאמת העליונה בתארתם. כי אם גם ירא אלוהים, שהאהבה הנפלאה והתמימה שלך נצטרפה ונזדקחה על ידי אור היראה התאורה, ואין באהבתך לבינך שום נקודה חסרת זוהר התואר, כי לא חסכת את בינך את יחידך בכל עוז מלוא אהבתך ממני, ובאת עד המידה העליונה שאהבתך לבינך היא הסתעפות ישרה ומהודקת גם היא, באהבת צור עולמים, מחיי החיים, אלוהים אמת, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. יש פה משהו מאוד מעניין, הפסקה הזאת היא מרתקת, לדעתי. מה שהוא אומר, זה בעצם את הדבר, נדמה לי שמה שהוא אומר זה בעצם את הדבר הבא. ראינו את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בפרק השישי, שמן הראוי, בחלק המוסרי של ההלכה, מן הראוי לפעול מתוך הזדהות. שהנטייה הטבעית שלי תהיה ככה. עכשיו, אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. האנשים שהולכים בשיטתו של הרב קוק, בעצם, כל דבר שנראה להם פעולה מוסרית, הם עושים אותו בלי לחשוב פעמיים. אם זה נראה סותר את ההלכה, לא מעניין אותם. תשאלו אותם למה? כי ברור שההלכה צריכה להתאים למוסר, ואם המוסר אומר את זה, אז רק עניין של פרשנות. לא צריך אפילו לתרוח. זה בעצם פועל יוצא מתפיסתו של הרב קוק. אבל מה זה, לאן זה יכול להוביל? זה יכול להוביל למצב שבעצם אני בכלל לא מחויב להלכה. זה בכלל לא פקטור בחיים שלי. אני בעצם אדם מוסרי, אני עושה את מה שמוסרי, וזה בהגדרה לא יסתור את ההלכה, לא יכול לסתור את ההלכה, כיוון שאם יש סתירה, אז כנראה לא הבנתי משהו, כי ההלכה גם היא שואפת בעצם רק למוסר. ואני חושב שזה פשר התחושה שכל כך רווחת במחוזותינו, ואי אפשר להגיד לי שהיא לא נכונה. למרות שהרבה פעמים גם מאשימים אותי בה, ואני גם האשמתי אחרים בה, אולי לא בצדק, אולי כן בצדק, אני לא יודע, יש בה משהו נכון. מישהו שתמיד מכריע לכיוון המוסר ונגד ההלכה, חסר במחויבות ההלכתית שלו. זה נכון שיש לך תמיד את התיאוריה שלא יכולה להיות סתירה, והקדוש ברוך הוא אמר, הכל נכון, אבל איכשהו תמיד אתה הולך עם המוסר. אז אל תספר לי שאתה מחויב באותה מידה גם להלכה. יש בכל, תיאורטית זה יכול להיות, אבל פרקטית זה לא זה. אז קוראים לו לייט. מה פתאום? אני לא לייט, אני מחויב במלוא החומרה להלכה, אבל גם למוסר, שזה עקרונית אפשרי. זה לא שלא אפשרי. וגם אני מתקומם תמיד נגד הסיווגים האלה של הלייטים. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שיש בזה משהו. הרבה יותר קל לי ללכת עם המוסר, למצוא לעצמי איזושהי הצדקה, כן, כן, הרב קוק כבר הסביר שאין, לא יכולה להיות סתירה בין המוסר לבין ההלכה, ולכן הכל בסדר. אז עכשיו, מה עם הומוסקסואליות? אין בעיה, אני מתיר את זה, כי הרי לא יכול להיות שהתורה אוסרת, כי הרי זה לא מוסרי, לכן ברור שאין איסור וגמרנו. אני לא מתלבט אפילו, אין לי פרשנות לפסוק של התורה. אבל ברור שישנה איזושהי פרשנות, כי הרי לא ייתכן שיש סתירה בין ההלכה לבין המוסר. הרב קוק כבר לימד אותנו. ואז אני מתיר הומוסקסואליות, למשל. אוקיי? זאת תפיסה ש... אני לא חושב שזה משולל בסיס, אני מתבטא בעדינות. אני לא חושב שזה משולל בסיס להגיד שהיא לייטית. למרות שמישהו יגיד לי, מה פתאום אני מחויב לגמרי להלכה, רק אני אומר, אני גם מחויב למוסר, והרב קוק הסביר שיש זהות, ולכן בעצם אני מחמיר במוסר, לא מקל בהלכה, כן, על משקל רב חיים מבריסק, כן, שאני מחמיר בפיקוח נפש ולא...
זה הכרעה של סדר עדיפויות.
מה?
זה הכרעה של סדר עדיפויות.
לא,
אולי אני... באמת משהו שיפגע בבני אדם נראה יותר חשוב ממשהו שיפגע בקדוש ברוך הוא הלא פגיע.
יכול להיות, אבל אני לא בטוח זה פוגע בקדוש ברוך הוא, יכול להיות זה פוגע בעולם, או פוגע גם בבני אדם בעקיפין. אני לא בטוח שהסדר הדברים האלה נכון, אבל אמרתי קודם, אני חושב שתפיסה כזאת יכולה להיות עקבית גם עם מחויבות מלאה להלכה. אני בעצמי די קרוב לתפיסה כזאת, לא אותו דבר, אנחנו נראה בהמשך, אבל אני אומר, אי אפשר לסלול את זה שהרבה פעמים, או בהרבה מקרים אצל כל בן אדם, לא יודע איך שתפרשו את זה, זה לא מגיע מאיזה עירת שמיים עליונה. זה מגיע מזה שאני יותר מזוהה עם המוסר מאשר עם ההלכה. ולא מתוך איזו הכרעה אמיתית, עם לב קרוע, ואני בכל זאת מחליט מה לעשות, לעבור על ההלכה בשביל המוסר. הרב קוק אני מאמין שאולי היה עושה את זה. אבל הלב שלו באמת היה קרוע. עליו אני מאמין שיש לו מחויבות כפולה, הוא גם לא היה לייט. הוא גם לא הכריע תמיד לכיוון המוסרי, בניגוד לתיאוריה, הפרקטיקה שלו לא הייתה כזאת. הוא היה איש די מחמיר בהלכה, לא כל כך הולך לכיוונים המוסריים, האנושיים הפשוטים, אבל הטבעיים. אבל התיאוריה ההלכתית שלו הייתה כזאת.
יש אבל לא... יש עוד איזשהו קושי, שמוסר הוא משתנה, הוא משהו שהוא גם... הוא תלוי חברה, הוא בהרבה...
לזה עוד נגיע, אני עוד אגיע לזה, אבל כרגע, עזוב, מנית שהגעתי למסקנה שזה צו המוסר. עכשיו השאלה היא מה אני אמור לעשות בקונפליקט כזה. אז הרב קוק אומר ככה, כיוון שהוא מרגיש שהתפיסה שלו יכולה להוביל לסוג כזה של לייטיות, אז הוא אומר, אברהם אבינו, כל המהלך של העקדה היה מהלך שבא לבדוק האם הוא לייט, בשפה כן, העכשווית. מה זאת אומרת? אני רוצה לראות האם אתה מוכן לעקוד את המוסר בפני הצו שלי, הרי לא הייתה אברהם לא נכשל בצו העקדה. אם בא אליך צו אלוקי ישיר, ואומר לך, תעקוד את בנך, גם אם אני יודע שלא ייתכן הבדל בין, לא ייתכן סתירה, בין הצו האלוקי לבין המוסר, אני הולך ועוקד את בני. כי אז, זה צו ישיר, ברור שהקדוש ברוך הוא אמר את זה. אז כנראה שזה גם מוסרי. אם אני הרב קוק, נגיד, במקום אברהם אבינו, אז את ההתעמלות הפרשנית הייתי עושה בצד המוסרי, לא בצד הדתי. ולכן אברהם נהג נכון לשיטתו. אלא מאי, למה הקדוש ברוך הוא בחר לנסות אותו על זה, למרות שבסוף בסוף הרי הוא אמר לו, לא הקודדנו, אז מה, למה להביא אותו את הטראומה המטורפת הזאת? בשביל זה. כדי לראות שאברהם אבינו לא ינהג תמיד לפי המוסר משיקולים של לייטיות, אלא הוא ינהג לפי המוסר כי הוא מבין שזה צו השם. איך זה בא לידי ביטוי? אם במקום שבו ישנה סתירה שהוא לא מצליח ליישב אותה, הוא מוכן לעקוד את המוסר בפני הצו האלוקי. אם הוא מוכן לעשות את זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אוקיי, עכשיו דע לך, לא יכולה להיות סתירה. אתה יכול להתנהג לפי הרגשות המוסריים הטבעיים שלך. אחרי שווידאתי שיש בך את המוכנות לעקוד את זה, אם אתה תשתכנע שצריך. אחרי שיש לך את המוכנות לעקוד, לא תצטרך לעקוד. אבל זה רק בגלל שהבן אדם נמצא במצב שהוא מוכן לעקוד, וליבו קרוע גם אם הוא ילך לצד של המוסר, בגלל שהוא עובר על ההלכה. וההלכה לא פחות חשובה לו מאשר המוסר. אם הוא קרוע, ואם הוא מחויב באותה מידה לשני הדברים, אז אפשר לספר לו את הסיפורים של הרב קוק, שלא תיתכן סתירה בין ההלכה לבין המוסר. אבל זה רק אחרי העקדה. ולכן הלקח של העקדה הוא אל תשלח ידך אל הנער, וכי אתה ידעתי, זה הסבר. למה העברתי אותך את כל הטראומה הזאת, אם הלקח הוא בסוף, שברור שלא ייתכן שאני מצפה ממך לעקוד את בנך? מה שאני שאלתי על הרב קוק, זה בעצם הפסוק. הפסוק הזה בא להסביר בדיוק את זה, לפי הפירוש של הרב קוק. הוא בא להסביר, אז למה בכל זאת עבר אברהם את כל הדרך המטורפת הזאת? הבן אדם יצא לא שפוי מדבר כזה. גם אם בסוף הוא לא עקד את בנו. אז הוא אומר, הוא העביר אותו את דרך החתחתים הזאת, זה מה שכתוב פה, תקראו עכשיו את הפסקה המושחרת, אתם תראו שזה ממש מה שכתוב שם. בשביל לתאר את הנטייה שלו לטוב מכל סיג, כדי שהנטייה שלו למוסר תהיה קירקגורית. יש פה מימד קירקגורי עדיין. זה מישהו שמוכן להיות קירקגור, ואז לא צריך להיות קירקגור. ואת אם אתה מוכן להיות כזה, שבמקנתך צו השם הוא הכל, ואתה מוכן לעקוד את הכל בפניו, עכשיו אפשר להגיד לך שבעצם אתה לא נדרש לעשות את זה. אבל אם מישהו נמצא בסיטואציה שהוא לא באמת מוכן לעקוד את עצמו בפני הצו של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אני אומר לו, אל תדאג, אתה גם לא צריך. מצוין, אז עכשיו הכל בסדר, הוא יעשה מה שבא לו, ויש לו גם את ההצדקה התיאורטית או התיאולוגית לעניין הזה. כי הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה מוסרי והכל נהדר. לכן אני חושב שהמהלך של העקדה, למרות שהוא מיוחס, כן, בצדק, ללייבוביץ', משחק תפקיד מאוד עמוק ולא מאוד שונה אצל הרב קוק. אתה חייב לעבור את השלב של לייבוביץ' לפני שאתה הופך לרב קוק, או של קירקגור, לפני שאתה הופך לרב קוק. זאת הטענה שלו. ואברהם אבינו בעצם, זה מה שהוא עבר בתהליך של העקדה. ואני חושב שלענייננו, למשל, כשמחנכים ילדים, למשל, ואני אומר בסוגריים, עוד פעם, למרות שאני לא מזדהה עם התפיסה המוסרית של הרב קוק, המוסר וההלכה של הרב קוק. ויש פה קטע מאוד מאוד חזק, אני חושב, שזה באמת משהו ששווה הרבה מחשבה והרבה עיון על איך מיישמים אותו. כי בחינוך הדתי-מודרני, נקרא לזה ככה, לא לייטי. הדתי-מודרני, עזבו את הלייטי, הלייטי זה משהו אחר. יש חשש מאוד כבד לייצר לייטיות. מאוד כבד. כי בעצם הטענה היא שאתה מחנך את הבן אדם שאל תדאג, אין קונפליקטים. זה תמיד מוסר והכל בסדר. אין לו באמת את המוכנות לעקוד. ממילא הוא גם לא תורך לעשות את זה והכל בסדר, כי הכל מתאים. אבל יש מקומות שבהם בכל זאת צריך לעקוד. לא יעזור כלום. מקומות מסוימים. איך הרב קוק מסתדר עם זה אני לא יודע. אבל גם הוא עצמו עוקד. בפסקי ההלכה שלו אמרתי, בהרבה מקומות, הוא לא עושה את הדברים הפשוטים שהלייטים של היום היו מצפים מאחד כמוהו לעשות. זאת אומרת, זה לא שאתה לא נדרש לעקוד. אתה יכול רק להרגיע את עצמך בתיאוריה, שבתיאוריה מה שאתה עושה זה בעצם צו המוסר. אתה עצמך לא מבין למה זה מוסרי. אתה חושב שזה לא מוסרי. אבל זה בעצם צו המוסר העליון. אני מאמין שמינו שואלים את הרב קוק על הומוסקסואליות, זה מה שהוא היה עונה. שפה אנחנו צריכים לעקוד את המוסר שלנו בפני הצו האלוקי, כי אין פתרון הלכתי להתיר דבר כזה, אני בטוח שלשיטתו לא היה פתרון הלכתי להתיר דבר כזה, אבל הוא כנראה היה מסביר שבעצם זה גם יותר מוסרי, לאסור הומוסקסואליות. כאן אני כבר לא איתו. אבל זה בעצם מה שהוא היה מסביר. רק אנחנו לא מבינים אולי. אולי הוא היה אפילו מציע איזשהו הסבר, אני לא יודע. אבל גם אם אנחנו לא מבינים, אז כי אמרתי איך קמה והיא רחקה ממני, אני לא מבין. אבל ברור לי שבסוף בסוף זה הצו המוסרי. עכשיו, זה מה שמבדיל בין לייט לבין הרב קוק. כי הלייט לא יעשה מהלך כזה. הלייט יגיד, אוקיי, אז זה לא מוסרי, אז אני לא עושה את זה. והרב קוק מוכן לעקוד, למרות שהוא יודע בתיאוריה שהמוסר חייב להתאים להלכה. אבל יש מקומות שבהם נדרשת המוכנות הזאת לעקוד, ולו רק לשיטתו, אני לא מסכים עוד פעם, אבל לשיטתו, ולו רק בגלל אותם מקומות שבהם אנחנו לא מבינים איך ההלכה מובילה אותנו למוסר הכי שלם ועליון. אבל זה תמיד כך, לפי הרב קוק. רק יש מקומות שאנחנו לא מבינים, ובשביל זה צריך עקדה. אני צריך להיות משוכנע שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה כנראה הדבר הכי נכון, גם אם זה נגד הנטיות, התפיסות המוסריות שלי. ואז אני חייב לעקוד. ומי שמתחנך מראש על התפיסה הזאת שלא יכולה להיות סתירה, והמוסר לא פחות חשוב, והכל נהדר, מהר מאוד יגיע להיות לייט. הוא לא יתחבט בלחפש היתרים ופרשנויות, ואם הוא לא מוצא, אז לא מצא, ויצטרך לעקוד את המוסר לפני ההלכה. אין, אצל הלייטים אין דברים כאלה. ואני חושב שזאת הנקודה שמבדילה, וזו נקודה מאוד עדינה, כי התיאוריה נורא דומה. התיאוריה של הרב קוק זאת התיאוריה הלייטית. אבל מה שמבדיל ביניהם זה לא בתיאוריה, זה בפרקטיקה. כי בפרקטיקה, בתיאוריה הלייטית לא תמצאו עקדה. הם לא עוקדים שום, לא מוכנים לעקוד שום דבר. עוד פעם, אני לא אומר, כל אחד הוא לייט במידה מסוימת ולא לייט במידה אחרת, ולפעמים הוא כן קצת עוקד, כל אחד במינון שלו, אבל אני אומר, הלייט האולטימטיבי, כן, אני מציג כרגע דמות טיפולוגית, בסדר? הלייט האולטימטיבי לא עוקד כלום. הוא ישתמש ברב קוק במסקנה של העקדה, בלי כל הדרך, עד המסקנה הזאת. לא צריך לעקוד, הכל בסדר, הרי הרגשות הטבעיים לא יכולים לסתור את ההלכה. אז אם הרגשות הטבעיים אומרים שמניין שיתופי, אז מניין שיתופי, הכל בסדר, אני לא טורח לבדוק אם זה כן מתאים להלכה, לא מתאים להלכה. אגב, אני לא בטוח שזה לא מתאים להלכה, זה שיטתי האישית, אבל אני אומר שצריך לבדוק. והלייט לא בודק. הרב קוק, דבר כזה לא היה מתיר בחיים. למרות שאני לא יודע איזה הסבר הוא היה מציע, זה יכול להיות שהוא מציע לזה גם הסבר מוסרי. סביר אפילו, לא יודע. אבל אני אומר, זה בעצם מה שמבדיל, למרות שהתיאוריה מאוד דומה. והמהלך של העקדה, בעיניי, הוא מאוד חשוב דווקא בתיאוריה של הרב קוק. כדי להשאיר את התיאוריה של הרב קוק כמחויבות דתית אמיתית, עמוקה, לא איזה כיסוי ישבן לעשות מה שאני רוצה. כי הכל בסדר, כי במקום אחר הקדוש ברוך הוא רוצה שאני רוצה להיות מוסרי, ואז בעצם אני עושה מה שכל אחד עושה. לא, ההלכה הזה לא משחק תפקיד במשחק שלי. אז הרב קוק היה מודע לעניין הזה, אני חושב, אני חושב שזה גם פירוש שהוא באמת חשב שהוא הפירוש לעקדה, אבל יש פה כמובן אמירה חינוכית מאוד חזקה גם אלינו. אמירה חינוכית מאוד חזקה, כי הרב קוק מודע לפוטנציאל ההרסני של התפיסה שלו. התפיסה שלו היא הרסנית לעבודה דתית. היא הרסנית. כי אני אומר, גם התפיסה המנוגדת לו היא הרסנית בעיניו, לכן הוא לא מוכן לוותר על התפיסה שלו, אבל הוא מבין איזה תוצאות בעייתיות התפיסה שלו יכולה להוליד, ויכן הולידה. בסדר? כי המהלך עד שמגיעים לשלב של אל תשלח ידך אל הנער, זה רק בא על רקע זה שאתה מוכן לעקוד. התחלתי לדבר קודם על החינוך ילדים, זה שמעתי פעם הרב בלומצווי נדמה לי, את הפירוש הזה לעקדה, או את המיקוד הזה של העקדה, ואחרי זה אולי גם את ההערה על החינוך. כשאנחנו מחנכים ילדים או את עצמנו, לא משנה כל אדם, בהתחלה, ילד צריך להתחנך על זה של, ש, 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 שצו השם הוא מחייב באופן מוחלט. זה עקדה. אחרי זה הוא גדל לתוך קונפליקטים, כי המוסר כמובן צריך לחייב אותו גם למחויבות מוסרית. אני לא אומר להיות חזוניש. להיות חזוניש במובן של העליונות של ההלכה, לא במובן של הבלעדיות של ההלכה. אוקיי? ואז באיזשהו שלב, אחרי שמתפתחת אצלנו, בתהליך החינוך הדתי שלנו, ההתפתחות, ההתבשלות הדתית שלנו, מתפתחת אצלנו מוכנות קירקגורית כזאת, או לייבוביץ'ית כזאת, לעקוד את הכל, עכשיו אפשר לאט לאט להיחשף לתפיסה של הרב קוק, ולהגיד, לא, לא, רק שנייה אחת, לא כל כך מהר עוקדים. זאת אומרת, יש מצב עוקדים עם כוכבים, מה שנקרא. זאת אומרת, יש מחויבות דתית, יש מחויבות מוסרית, הקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם, לשניהם יש מעמד כזה, זה לא כך פשוט שההלכה גוברת, לפעמים כן. אבל לפעמים גם לא. זו תפיסה בוגרת שמגיעה רק אחרי שאתה באמת יכול לעשות עובר בגיל אולי צעיר יותר איזשהו חינוך של עקדה. לכן החינוך הדתי הפרומי בגיל הצעיר, בעיניי זה לא מופרך. יש משהו מאוד נכון, אני חושב, לבנות איזושהי תשתית פרומית. צריך רק להיזהר שהיא לא תהרוס את האפשרות של הילד גם להתפתח לכיוון היותר בשל. לפעמים זה הורס, הרבה פעמים זה הורס. איפה הקו העדין, אני לא יודע. שאלה קשה. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה, כל אחד נחליט לעצמו. אבל יש פה איזושהי תפיסה מאוד, מאוד מעניינת בהקשר הזה של עקדה מול זהות בין הלכה ומוסר. טוב, בפני שפה פחות או יותר גמרתי את המפה הראשונית, ומכאן והלאה אני אקח את ה... עוד אני רוצה להראות בעצם את ה... אצל החזון איש, אני רוצה להראות עוד את התפיסה של העקדה הגמורה, אם בכלל היא קיימת, ואז אני אעבור להסביר את התפיסה שלי ומה היתרונות שלה ומה ההשלכות שלה. למה אני חושב שהיא נכונה יותר מכל האחרות ומה ההשלכות שיוצאות ממנו. אוקיי, אז מבחינתי נעצור כאן, אם מישהו רוצה להעיר או לשאול.
שאלה לא מן השיעור, אפשר?
אם אין שאלות מהשיעור, אז כן.
כן. לא, ראיתי זה פשוט בספר, אני כבר יודע את זה. ראיתי שהרב כתב באתר איזו תשובה למישהו על הצום, שבעצם כדאי לצום, ראוי לצום, אלא אם כן יש לך סיבה טובה אחרת. זה היה פחות או יותר הנוסח, אם אני לא טועה. וזה קצת צרה, ואני רוצה קצת להבין לזה יותר. מה זאת אומרת אם יש לך סיבה טובה אחרת? אם אתה חולה, יש כללים. זאת אומרת, מה זה? אם הסיבה שלי בגלל שאני עכשיו בדרך.
הכללים האלה, זה מה שהתכוונתי, לא פירטתי שם, אבל הכללים האלה הם כללים די מונפצים. כי בסופו של דבר, מדינה דגמרה, אין חובה לצום. בזמן שיש שקט ושלווה, אין חובה לצום.
שאין פורמנות
כרגע בעולם. מראה בראש השנה, שהצום הזה לא קיים במקום שאנחנו חיים בשלווה יחסית, כן? זאת אומרת, אוטונומיה, אני חושב שמעטות התקופות בתולדות היהודים שאנחנו חיים בשלווה, עם כל הצרות שיש לנו מסביב, כמו שאנחנו חיים היום. ולכן אני חושב שמבחינת דינא דגמרא אין חובה לצום. אלא מה? יש מנהג לצום. המנהג הוא מנהג לצום, וכך כתוב בשולחן ערוך וברמב"ם, שהמנהג הוא מנהג לצום. מנהג, אני אומר, בסדר, אם יש לך סיבה מאוד טובה, מאוד קשה לך, או אני לא יודע מה, משום מה אתה מרגיש שהצום
קבעתי טיסה לאותו יום, סגרתי טיסה לאותו יום, במטוס קשה לצום, לא שייך לצום, מסובך מדי.
אז אל תצום.
סיבה טובה?
כן, מצוינת. מה, אתה צריך להפסיד מאות דולרים בשביל זה? לא. הפסד מרוב איזה סיבה טובה.
זאת אומרת, אז הפואנטה של הנקודה של הרב, שבעצם היום החיוב הוא בכלל רק מגין מנהג, וממילא מגין מנהג...
זה דברים פשוטים, בהלכה, כן, זה לא... כבר עמדו איזה רבים, זה לא המצאה שלי.
שוב כך.
עוד מישהו? אני אומר עוד פעם, בעיניי ראוי לצום מעבר למנהג, כי סוף סוף המקדש עדיין חרב. את הסיבה לצום קיימת, זה לא מנהג מופרך, אני לא הייתי מבטל את המנהג הזה כמנהג. רק אני אומר, צריך לדעת שזה תוקף החיוב.
וזה לא משנה על תשעה באב או שווה שאר הצומות?
לא, תשעה באב זה דין.
דין אחר. יישר כוח, שבת שלום.
שבת שלום. עוד מישהו?
יישר כוח, שבת שלום.
שבת שלום, להתראות.